אתם מאזינים למרוץ לדירה עם ימית אפריאט, יועצת פיננסים ומשכנתאות ממייסדי התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל. הפודקאסט על נדל"ן ופיננסים, תמיד בגובה העיניים.
טוב, אנחנו בפרק 80 של הפודקאסט למרוץ לדירה, איתכם שואם לוי וימית אפריאט. ימית.
אהלן שואם.
בוקר טוב.
מה נשמע?
מצוין.
יופי.
טוב, אז היום איתנו אורחת מאוד מאוד מיוחדת, שהולכת לתת פה הרבה מאוד השראה בעולמות ההתפתחות האישית, היזמות, קידום הקריירה. איתנו פה דניאל ביטון, שהיא המנכ"לית של EDI אנרגיה, ויש לה פרויקטים בהיקפים מאוד מאוד גדולים של אנרגיה ירוקה בישראל.
שלום שם.
שלום דניאל.
שלום.
איזה כיף שבאת.
איזה כיף להיות פה.
אז זהו, שם יודע, וככה אנחנו מנסים כל הזמן להביא דברים שפותחים את הראש ואת החשיבה. ונכון שהפודקאסט עוסק בנדלן ופיננסים, את מתקשרת לעולמות האלו, ותכף את תספרי. אבל באמת הבאתי הפעם אותך כאורחת, בפן שאני רוצה שהחבר'ה הצעירים שמאזינים לפרק, ובאמת יש לי חבר'ה, החל, אני חושבת, אין לנו איזה חתך מדויק, אבל החל מחיילים משתחררים, והלאה. שישמעו על איך אפשר לפרוט גבולות, לשים מטרות. בחורה בת 27, חגגת שבוע שעבר, יום הולדת שמח.
תודה.
בחורה בת 27, שבאמת ככה קראתי קצת, ושום סיפר לי בהתלהבות רבה עלייך, שעבדת באינטל ועזבת איזשהו תפקיד ככה שיכלתי להתפתח ולהתקדם בו, והפכת להיות יזמת ועצמאית, וזה בגיל מאוד מאוד צעיר, שזה ממש ממש מעניין ומעורר השראה, ואני אשמח שתספרי לנו על זה.
איזה כיף. טוב, קודם כל תודה רבה שאתם מארחים אותי כאן, אני מקווה שאני אצליח לתת ערך לכולם. אז אני דניאל, אני בת 27, אני גרה בבאר טוביה, במקום מבאר טוביה, ובעצם מה ש... אני אספר טיפה על התהליך שעברתי, היה כזה שהשתחררתי מהצבא בגיל 19, בגלל איזושהי בעיה שהייתה לי בלב, וכשהשתחררתי מהצבא, ישר התחלתי ללמוד. ועשיתי תואר ראשון במנהל עסקים במדעי המחשב, יחסית מהר, כמעט לקח לי שנתיים כזה.
שזה כבר מרשים בפני עצמו. כן.
כן, אחרי זה עשיתי שתי תארים שניים במקביל. עשיתי MBA במכללה למינהל, ועשיתי MS ביזמות באוניברסיטת ניו יורק. זה תמיד היה חלום שלי ללמוד בארצות הברית, ועבדתי מאוד מאוד קשה בשביל להגיע לשם, וכשהגעתי, הרגשתי שזה הזמן שלי לזרוח ולנצל. עכשיו, זו גם הייתה הפעם הראשונה שלי בארצות הברית, ולא באמת ידעתי אם אני אוהב את המדינה או לא אוהב את המדינה, אם אני אתחבר או לא. בסוף יצא שפחות התחברתי, אבל הלימודים עצמם היו סופר מעניינים. למדנו על הכל, החל מיזמות בתוך משפחה, כל מיני family ventures כזה, על משקיעים, וגם על יזמות אימפקט. ואחד מהדברים הכי מעניינים שלמדנו, היה על יזמות בתחום של אנרגיות מתחדשות, אנרגיות פוסיליות, באופן כללי, כל מה שיש בו אימפקט משני על החברה. ועם המחשבה הזו חזרתי לארץ. חזרתי לארץ והכרתי את עדי. הוא השותף שלי, הכרנו בתואר השני.
גם בחור צעיר.
בחור צעיר, הוא היה, אני אז הייתי בת 23, הוא היה 33 בערך. היה סמנכ"ל בחברת סינרג'י, סמנכ"ל תפעול. הוא גם מהנדס חשמל.
של אנרגיה מתחדשת.
כן, כן, זו חברה שעושה אנרגיה מתחדשת, והוא סיפר לי בהתלהבות על החברה שלהם.
במקרה הכרת אותו, או חיפשת מישהו שעוסק שחזרת?
במקרה, עשיתי...
אוקיי, זה מעניין בפני עצמו.
כן.
שהיא חזרה עם איזה מחשבה להתמקצע בתחום הזה, והיא מכירה את עדי.
המחשבה מולידה מציאות.
כן, יפה. כן,
אבל כן, לא ידעתי בדיוק במה, האימפקט עניין אותי בכל מיני היבטים, אבל כן, כשחזרתי לארץ, אז לימדתי במכללה למינהל, ועדי היה אחד מהסטודנטים, וככה הכרנו. זהו, והכרנו, והוא סיפר לי על החברה שהוא עובד בה, אז עבדתי בהייטק, עבדתי באותה תקופה באינטל, הייתי מנהלת פרויקטים גלובליים, הוא סיפר לי על התחום של האנרגיה המתחדשת, ולא הבנתי כלום, באמת, באמת, שום דבר בזה. הייתי מאוד software oriented, ממש לא הבנתי כלום בחשמל, חוץ מקצת טקה ושקע וחברת חשמל כזה. זה הדבר היחידי. הפרסומות, ולא להרבב חשמל עם מים, זה מה שידעתי, ועם זה יצאתי לדרך. אבל הוא היה מהנדס חשמל, מאוד ממוקצע בתחום של האנרגיה המתחדשת, בתחום של הסולארי. אחרי כמעט עשור כבר, כאילו מאז שהוא השתחרר מהצבא, הוא מאוד ראה את הדרך שלו בצורה עקבית, החל ממתקין, הכי חופשת אחרי צבא כזה, לעשות את ה...
הוא נגע בברזלים, לכן הוא יודע...
נגע בברזלים, היה עובד על הגגות, דרך התואר שלו בהנדסת חשמל, ואז הוא התחיל לתכנן את המערכות, ועבר לתכנון מתח גבוה, וממש
התקדם.
אני לא השתלבתי באותה תקופה, לא הכרתי אותו בכלל באותה תקופה, אבל הוא ממש הכיר את התחום. וכשאני הכרתי אותו, הוא הכיר לי את החברה שלהם. וסיפר לי שהחברה המדהימה, ושהם הדיבור בתחום של האנרגיה המתחדשת, והזמין אותי להכיר אותם. היה להם איזושהי ארוחת ערב אצלו בבית, ובאתי. ואת יודעת, מאוד התרגשתי, כאילו באתי מההייטק, אמרתי, וואי, אנשים שמסביבים כל כך... מדהימים ומעצימים, ואם הוא בא עם כזו תחושה, אז אני הולך לפגוש את האנשים הכי מטורפים בעולם. אני באתי עם עיניים נוצצות וחבילת כנפיים לתוך הדבר הזה.
לעל האש.
כן. זה באמת היה ככה.
כמו שאומרים, התחלתי $100, אז את התחלתי בחבילת כנפיים.
אני באתי עם חבילת כנפיים בהתרגשות. נכנסתי אל האירוע והיה ממש נחמד. היה ממש נחמד, אבל זה...
הבנת מה הם מדברים? לא, הכל סינית.
לא הבנתי כלום, אבל דיברתי על עצמי. כאילו, הסברתי מי אני, מה אני עושה. זה היה מאוד מאוד שונה ממה שאני עושה. היה להם כזה צחוקים שלהם בתוך עצמם, אלא יש חברה כזה הכי לא קשור בעולם, אבל מאוד עניין אותי להכיר אותם. נגמר על האש.
זאת אומרת, בחרת את הסביבה שלך.
לא, עצם העובדה שהיא בחרה לבוא לשם, זה מדהים.
כן, אני לא יודעת להגיד לא לדברים. אנחנו, אם אתם רוצים, אנחנו נדבר על זה. כל עוד זה דברים בגדר ההיגיון הבריא, ודברים שנראים לי מעניינים. אני מאוד אוהבת להכיר אנשים חדשים. כל הזמן הייתי כזו, מגיל מאוד מאוד צעיר. ואני חושבת שזה גם מאוד קשור לסביבה שגדלתי בה. כאילו, אני גדלתי בעידן הפייסבוק, אינסטגרם, מלא אנשים זרים כל היום סביבך בעולם הזה. גם ברטוביה זה מקום עם שכבות מאוד מאוד גדולות, כל שכבה זה בערך נגיד 300 ילדים, אז כל היום עסוק בלהכיר ו...
מה קרה שם בארוחה הזו? אנשים.
אז לא קרה משהו מיוחד, וזה בדיוק מה שקרה, כי אני ציפיתי ובסוף סוג של התבדלתי כזה, ובסוף בסוף של הארוחה עזרתי לעדי לסדר את הדברים שם, ואמרתי לו, תקשיב, אנחנו חייבים לעשות את זה. הוא אמר לי, חייבים לעשות מה? תקשיב, אני מרגישה, יש פה משהו, אנחנו צריכים לעשות משהו ביחד. ומשם זה התחיל, הרעיון על לעשות משהו ביחד עם עדי, בתחום של האנרגיה המתחדשת, הגיע משם. והוא חשב שאני ירדתי מהפסים, כי לא למדתי כלום שקשור לתחום. זה לא היה איזשהו כנס או איזשהו משהו שיש לו איזה אינסנטיב, שאת אומרת, אוקיי, הנה, א' ועוד ב' שווה ג', חייב לעשות את זה. הייתה תקופת קורונה, גם זה היה ב-2020. עדי היה בכיר בחברה שלו, אני ישבתי על משכורות מאוד מאוד.
מי עוזב עבודה בקורונה?
מי עוזב משכורות וביטחון תעסוקתי? אני חושבת שצריך להיות... מאוד
אמיץ סלש משוגע.
כן, אמיץ סלש משוגע, סלש לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל אני ממש הרגשתי, היה לי תחושה מאוד עמוקה בפנים, ואני חושבת שזה הפעם הראשונה שזה קרה לי בחיים.
מה עניין אותך, דניאל? חשבת, וואי, אני יכולה לעשות פה ערימות של כסף, או אהבת משהו, היה לך איזשהו משהו שהם דיברו עליו, באנרגיה המתחדשת בתחום הזה, כי את בחורה בת 23, מה לך ולאנרגיה מתחדשת, מה לך ולגגות סולרים, לסחכות, מה כאילו, מה דגדג לך? מה גרם לך להגיד לעדי, בוא נעבוד בזה?
אני חושבת שהתשובה הכי ישירה לשאלה הזו זה עדי. הוא היה איש מקצוע.
משהו בעשייה שלו הדליק אותך?
משהו בבן אדם. שאת רואה בן אדם שהוא איש מקצוע, אני תמיד הייתי מנהלת. מנהלת פרודקט, מנהלת פרויקטים, מנהלת פה, מנהלת שם, זה אחלה, זה יפה, זה לא מקצוע. כשאת מוצאת מישהו, וזה מה שחיפשתי, וזה מה שידעתי שחסר לי, שיש לו מקצוע, והוא גם אדם שאת רוצה לחוות איתו חוויות, בן אדם שנעים לך לידו.
בעצם רצית להיות עדי?
ממש לא. רציתי להשלים את עדי.
רציתי להשלים את
ממש עדי. ממש לא רציתי להיות עדי. רציתי שעדי יהיה לידי, וידעתי שאם אנחנו נהיה אחד ליד השנייה, אני אביא את הביזנס.
זה יכול להיות גם אם עדי היה לא באנרגיה סולארית?
עדי יכול להיות בריאותים. רפתן, כן. רפתן, כן. את צוחקת, ברוב הלקוחות שלי עם רפתנים. אז רפתן, כן, אם הוא היה בא עם מכסות חלב גם, כי לי אין מאיפה להביא לו, אבל ברמת כן, כן, הוא יכל להיות...
משהו במישהו ומשהו הביא, בדייקנות שלו. ואמרת, אני רוצה אותו לידי כן, ולעשות
כן,
איתו
כן,
משהו.
במקצועיות
ויצא
שלו.
ויצא שזה אנרגיה מתחדשת, ואז איך את, הוא נכנסת לזה. עשור. איך את נכנסת לזה? איך, אני ראיתי סרטון שלך שאת מחברת דברים, ואני אומרת לעצמי, איזה אומץ, אני הייתי מפחדת להתחשבל.
זה 4 שנים אחרי, והיום יצא טיק טוק, חכי תראי, מה עשיתם אתמול.
טוב, אני אספר לך משהו.
אבל אני יכולה להגיד לך מה, איך נכנסתי לזה? עם הראש לתוך המים. פשוט ככה. וגם הוא, עד שהיה תהליך שבו ניסיתי לשכנע אותו, הוא רצה, לא רצה, הוא עזב את החברה הזאת.
הקמתם חברה משלכם.
התאגדנו, הקמנו חברה משל עצמנו, ואז הציעו לו להיות מנכ"ל. הרבה מוטיבציה. באותה עת לא הרבה, הרבה מוטיבציה. פשוט הרבה מוטיבציה להצליח. אני חושבת שלא ידעתי מה אני אביא לחברה.
למה עדי חבר אלייך?
כי הוא האמין בי כמו שאני האמנתי בו. כי גם הוא ראה משהו, תחשבי, באתי אליו ילדה בת 23, עם הרבה מאוד ביטחון עצמי, וגם עם תעודות, לא באתי משום מקום, באה לי כבר 3 תארים עד אז, ועבדתי בעבודה שמכבדת את עצמה, והיה לי כבר מקצוע. וגם הוא ראה את ההתפתחות המהירה שלי בתור בן אדם, ואני חושבת שגם הוא אמר, וואו, יש פה משהו, אפשר לעשות פה משהו ביחד. עם זה יצאנו לדרך.
איך גייסתם את הלקוח הראשון שלכם?
עשינו דור טו דור.
תספרי על זה.
אני ועדי חיינו באוטו, באותו אוטו, במשך איזה 3 חודשים בהתחלה, כי הייתה קורונה, ואנרגיה מתחדשת זה תחום חיוני, מסתבר. אז הוצאנו אישורי תחום חיוני כאלה, כן.
אתם יכולים לנוע איפה שרציתם.
בדיוק, אז יכלנו לנוע, אבל לא יכלנו לישון איפה שרצינו, כי לא היה בתי מלון ולא היה כלום, אז היינו פשוט צריכים להיות באוטו.
וואו, אוקיי, אז הייתם נוסעים ליישובים, ומה?
דופקים בדלתות, מדברים עם חקלאים.
פשוט באים למועצה,
לא למועצה. אנחנו התחלנו מהסקטור החקלאי, היינו הולכים נגיד, אני אתן לך דוגמה, המושב הראשון שנכנסנו אליו היה מושב שזור. אוקיי, אנחנו מהדרום, שזור זה ליד קרמיאל, זה נורא רחוק. והחוויית לקוח בסולארי באותה תקופה הייתה חוויית לקוח ארוכה. מהרגע שתפקת בדלת, יש לפחות נראה לי איזה חודש של מסע ומתן, מספרים, מה פה, מה שמה גם שבהתחלה בכלל חשבנו שאנחנו נמכור את המערכות.
אנחנו בואי נסביר שנייה, אנשים חושבים שאולי מדובר על הגגות של הבתים, זה לא ההתעסקות שלכם.
נכון, נכון. אנחנו תמיד כיוונו לגגות גדולים מ-1,000 מטר, אבל בהתחלה, לפני הפיבוט הראשון, אנחנו חשבנו שמה שאנחנו נעשה זה נמכור את המערכות. נבוא לאדם שיש לו רפת או לול, ונגיד לו, הנה, אם אתה תכניס את הסולארי, תשלם לי סתם 1,000,000 שקל, תיקח הלוואה, תשלם ריבית, בנינו להם תוכניות עסקיות, תיקח הלוואה, תשלם ריבית, תפרוס את ההלוואה ל5-7 שנים, כל אחד וזה שלו, אתה תצליח גם להחזיר וגם להרוויח. וזה היה הרעיון בהתחלה.
ולא מדובר על גגות של בתים פרטיים, אלא סככות גדולות.
סככות גדולות.
שיכולים לספק חשמל ליישוב שלהם לצורך העניין.
לאזור קטן ביישוב. כן. לאזור קטן ביישוב, כן. אבל כן, מדובר על סככות גדולות. לאט לאט הבנו שאנשים מאוד מפחדים לקחת הלוואה. ופחד זה משהו ש... שמשתק. אז הוא יכול להניע לאחד משתי דברים, כמו בביטוח, שבאים ומפחידים אותך, תקנה ביטוח, תקנה ביטוח, ואז אתה עושה את כל הביטוחים, או שאתה לא עושה כלום. ואני ניסיתי למצוא איזשהו פתרון אמצע. לא לשתק אותם מצד אחד, ולדחוף אותם לקחת הלוואה מאוד גדולה, זה בסוף חקלאים, אנשים שהם חקלאים וכאלה, לא בדיוק לקחו הלוואות בסדר גודל הזה. ומצד שני, גם לא רציתי שהם לא יעשו כלום, כי אז בזבזתי את הזמן שלי. אז מה שעשינו, זה בעצם עשינו מתווה של סחירות. אמרנו להם, אוקיי, אתם רוצים להרוויח מהסולארי ויש לכם גג מעולה. תתנו לנו את הגג, תזכירו לנו אותו ל-25 שנה.
אנחנו נתקין את המערכת.
אנחנו נממן אותה, נתקין אותה, נמכור את החשמל לחברת חשמל, ואתם תרוויחו מההכנסות, סחירות קבועה מההכנסות. וזה ממש עבד, ותוך...
זה נשמע מדהים.
כן.
עוד פעם, אני רוצה שהם יבינו את הסיטואציה. יש נגיד לול.
נכון.
לא מקורה לו כלום. אתם באים, עושים לו קירוי.
לא, מה זה לא מקורה? הלול יש לו גג.
לא, נגיד ואין גג אפילו. אתם בונים את הגג.
אז אין גג זה משהו אחר.
זה צעד אחד אחר, אוקיי.
זה צעד אחד אחרי, כשאת מבינה כבר את המספרים יותר. בהתחלה אנחנו לא ידענו עד הסוף. כאילו גם שעדי ידע איך להקים את המערכות והכל, ואני כבר התחלתי ללמוד את הרגולציה, ובזה גם התמקצעתי. לבסוף, אנחנו לא ידענו עד הסוף באיזה מספרים מדובר. ידענו שיש פחות או יותר שוטור, ידענו את התעריף, ומזה ידענו לגזור סחירות, אבל לא יכלנו לקחת סיכונים של מיליונים בשלב אפס, אלא רק של נגיד מיליון אחד. אז בשלב הראשון זה רק היה לגגות קיימים.
אוקיי.
וזה טס, אנחנו ככה התחלנו.
רגע, אז לפני, אז שזור היה לקוח הראשון, כמה היו לפני כן שלא רצו?
היו הרבה שלא רצו, היו הרבה שפשוט לא הבינו מה אנחנו רוצים.
כמה שלא התייאשת, אני רוצה לשמוע על הדרך,
כן,
כאילו,
לא, מדהים. לא התייאשתי, אבל כן, היה איזה עשרה שלא הבינו מה, כן. מה ילדה בת 23 בלונדינית כזה נכנסת.
איך היו התגובות, בדיוק.
איך היו התגובות? הם היו בהלם. את יודעת, מושבניקים מפחדים שאנשים זרים נכנסים למשק, זה תמיד המינהל. אז קודם כל הייתי צריכה לבוא, ועוד מעלים רחפן, אז בכלל. קודם כל הייתי צריכה לבוא ולהסביר, אני לא מהמינהל, אני לא מהמועצה, זה לא ארנונה, ולא מדובר בכנסות. כן, אז גם את זה. לאט לאט. אתה לומד את הדברים האלה, זה לא משהו שאתה אינטואיטיבית יודע.
ומה, לא כזה, אמרו לך, אוקיי, עדי הוא בעלך, איפה אבא שלך, כאילו, היו כאלה תגובות?
כן, ברור, ברור.
ילדה תחזרי הביתה.
היה כאלה תגובות, כאלה פחות.
תסתכלו עלייך, אבל מסתכלים רק על עדי.
הסתכלו בהתחלה רק על עדי.
רק על עדי, איזה תחושה זו על דניאל.
כן, תחשבי שאני באתי ממשרה שניתי המרכז. מנהל פרויקט או מנהל פרודקט בהייטק, זה הלב הפועם של הפרויקט. אתה הכי חשוב בפרויקט, כאילו, בערך, כן? כולם חשובים, אבל אתה מחבר בין כל החלקים ודואג לדברים שיקרו. והייתי מעולה בזה. אבל באתי, ופתאום הייתי מזכירה של... את מבינה?
כן.
וזה מאוד מאוד קשה.
שזה בעצם, את היזמת פה, את...
אני הבעלים, אני שכנעתי אותו, אני כאילו עשיתי את כל הבקסטייג'.
ומדברים איתו, מיישרים אליו מבט.
אבל גם... יפה, ואז היה דיון כזה ביני ובנדי.
או שזה עדיין?
לא, זה לא עדיין. כשכל אחד מאיתנו נהיה לו איזשהו מקצוע בתוך הדבר הזה. אז עדי ידע טוב מאוד הטכני, והתבססנו לזה הרבה זמן, אבל היה גם את הרגולטורי שהיה צריך לדעת. איך מתנהלים מול חברת חשמל, איזה היתרים צריך, איך מפתחים פרויקט, איך גורמים לדבר הזה לסגור מעגל. ואני לקחתי את זה על עצמי. ישבתי, קראתי את ספר עמות המידה של רשות החשמל, שזה ספר של 20 אלף עמודים, וסיכמתי אותו.
20 אלף עמודים?
כן, זה חוקים, זה כמו ספר החוקים, או הרשומות, כאילו, לצורך הדוגמה.
לא, זה מטורף.
כן.
לגמרי.
בסדר, אבל היה לי הרבה מאוד מוטיבציה, ו... וזה מה שהייתי צריכה לעשות, בשביל לצאת מהאזור של רק תתעמי פגישה.
היום יכולים להתקיל אותך, כאילו...
היום אני יועצת של רשות החשמל. ברמה הזאת.
כן.
כאילו, אנחנו שלוש שנים אחרי.
איזה מרשים.
כן, אני עובדת עם משרד האנרגיה ורשות החשמל, אבל עשיתי את זה כי פשוט הבנתי איפה אני יכולה להשתלב, לפחות בשלב הראשון. אחר כך גם אני אחראית על הכספים ועל הגיוסים ועל העבודה מול הבנקים.
יש לכם עובדים?
כן, יש לנו עובדים בישראל, יש לנו גם בארצות הברית עובדים.
שלכם, של החברה, מועסקים.
שלנו, של החברה, מועסקים. יש לנו הרבה מאוד גם outsourced. אנחנו מאוד מאמינים ב-outsourced, בעיקר במיזמים חדשים.
זה מבחינתך, את מרגישה היום בגיל 26-7, סליחה, הגשמה?
זה חדש.
או שכבר יש לך, טוב, וכבר אני צריכה למצות מה השלב הבא? איך זה עובד עכשיו? בגיל כל כך צעיר.
קודם כל, אני עדיין לא עשיתי דוקטורט. בואי נתחיל מזה. אז אני עדיין לא סיימתי. אני מאוד אוהבת ללמוד, אני מאוד אוהבת ללמד, אני גם מאוד אוהבת להרצות. עד שאני לא אסגור לעצמי את המעגלים, אני לא חושבת שזה אף פעם אני אעצור ואגיד, וואו, הגשמתי את עצמי. זה לא מעניין אותי. אני תמיד רוצה להיות מול עצמי, הכי טובה במה שאני עושה באותו רגע, ולראות איך אפשר לפתח את זה לעוד דיסציפלינות. אז נגיד, מתוך האנרגיה, פיתחנו את חברת נדל"ן.
שמה היא עושה?
אנחנו עושים נדל"ן מסחרי. אנחנו רוכשים נדלן ומפתחים אותו, רכשנו נגיד נכס, אז זה בדיוק התחיל מכל הנושא הזה של היתרי בנייה. גיליתי שאני מאוד טובה בזה, אז לקחתי את הדבר הזה.
את מתעסקת עם רשויות של חשמל.
כן, לא רק חשמל, אז חשמל זה קשור גם למים, קשור לטופס 4, קשור למה זה בכלל פטור מיתר בנייה, אבל מה אפשר לקבל, והחוק בישראל הוא סופר מעניין וגמיש, ו...
וואו, חוק בישראל מעניין וגמיש, אהבתי את המוח.
כן, החוק בישראל מעניין וגמיש.
כן, בדרך כלל אומרים כמה זה...
זה קטסטרופה. ארוך, בירוקרטי, מתיש.
ארוך, בירוקרטי, מתיש, ועם זאת, אנחנו לא ארצות הברית. ובארצות הברית זה יותר גרוע.
אומרים ההפך. כל מי שהתראיין פה עם נדלן ארצות הברית אומר ההפך גמור.
עוד פעם, אני לא יודעת מה הם עושים בנדלן. שם מסודר יותר, בסדר? מסודר יותר. קל יותר להבין. אבל כאן יש יותר פרצות. ואם אתה יזם, אתה לא מחפש שיהיה לך רק קל להבין. קל להבין זה קבלנים.
נראה לנו דוגמאות. איפה?
לפרצות?
אני בעצמי לא יודע.
סתם, הנה, פטור מיתר בנייה, אוקיי? אם אתה רוצה לשים משהו על שטח חקלאי, היום יש לכם יהודי קרקע, נכון? סתם, אם מסתכל על נחלה, יש לך 2.5 דונם ראשונים, שזה האזור הצהוב, ששם אתה יכול להקים בתים, ויש לך את האזור החקלאי. באזור החקלאי אסור לך לשים מבנים שאין להם היתר, אוקיי? אתה לא יכול לבוא ולהקים סככה ולהגיד, הנה זה חקלאי. אתה צריך לעשות היתר, נכון? אז יש למשל בתקנות מפטור מהיתר, שמותר לך לשים מבנה יביל עד 120 יום בדיווח מראש לוועדה. דיווח שבאתר, בא, לוחץ, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת קונטיינר, סתם.
אוקיי.
קונטיינר, בסדר? שמת את הקונטיינר, עברו 120 ימים, אתה כאילו צריך להזיז אותו. אז אתה מעלה רחפן, אתה מזיז אותו מטר הצידה, ומוריד אותו.
אני חושב שזזת עוד פעם.
אתה מזיז אותו עוד מטר הצידה, ומוריד אותו. כאילו, אני לא עושה את זה, אבל סתם, זה דוגמה לפרצה בחוק. אם אתה רוצה עכשיו מבנה אביל, ואתה לא רוצה לצאת ליתרים, כי יש לך בעיה עם החלקה הצהובה, לא יודעת, משהו שהוא לא מוסדר.
אולי בזמן הזה אתה לא רוצה לא להרוויח, אז
כן, נכון, אתה חייב לשים את הכלי העבודה שלך בתוך משהו נעול. למה? כי גונבים לך. זה נגיד משהו אחד, עוד משהו, פטור מיתר, הנה, לי קרה בנכס בנשר, יש לנו שם נכס, שיש לי גרם מדרגות צמוד לקיר, אוקיי? עכשיו אני רוצה לסגור את מה שיש מתחת, כי יש קבלן שרוצה להזכיר אותו, ולמה לא? אנחנו פה בפודקאסט על נכסים עניבים, אז ככל ואפשר, מנסים להניב כמה שיותר. מצאתי את הפטור, את התקנה של הפטור מיתר שנותנת לי לעשות את זה בלי יתר. סגרתי, באה אליי העירייה. עירייה פנתה אליי במכתב חריף מאוד מאיזה עורך דין, וחשבו שהם יפחידו אותי, והם אמרו לי, אוי ואבוי, מה עשית? אנחנו נלך איתך לבית משפט. אמרתי להם, קודם כל לכו, אני לא מפחדת לא מבתי משפט ולא מעיריות. ודבר שני, להלן ציטטתי להם את הפטור מטר, שמראה שמתחת ובצמוד לאיזשהו קיר, אפשר עד מטר מסוים לעשות מחסן, כל עוד הוא לא מוזן ממים ומחשמל. אז אמרתי לו, בואו תוכיחו אותי, יש שם מנורה סולארית. זה לא מוזן מחשמל. כאילו, זה לא חשמל, זה סולארי.
יו, אדיר.
סחתן.
איך היא שיבה את כל ה...
לא, סתם, אני נותן לכם דוגמאות, אבל זה הכוח של לאהוב ללמוד, נכון? דיברת על זה מקודם. זה הכוח של לאהוב ללמוד ולא להתעצל. בהתחלה לא היה לנו דרך לשלם לבוני אתרים. אז בנינו לעצמנו את האתר,
ויצרנו
לעצמנו את הלוגו, ועשינו לעצמנו את הכל. אז עדי, שהוא היה צריך להיות יותר בקליינט פייסט סייט, כאילו את צריך יותר לסגור את ההסכמים, כי הוא ידע מה להגיד לאנשים, אני ניסיתי לתמוך מאחורה כמה שאני יכולה.
ועשית ממש הכל, נגעת בהכל.
הכל, 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 אני תכנתתי את האתר, כאילו באתי עם רקע, כן, אבל אני תכנתתי את האתר, אני בניתי אותו, אני עד היום בונה אותו, כי אני לא סומכת על אף אחד שיעשה את זה כמו שצריך. גם הטיק טוק, גם האינסטגרם, גם כל הסושיאל שלנו.
את עושה הכל.
אני עושה הכל. אני אוהבת את זה. זה מהיר לי, זה אינטואטיבי לי, אני לא משקיעה בזה עכשיו הרבה מאוד זמן, כמו שאת אומרת על הסרטון הזה של הלוחץ, זה גאוני.
כן.
כאילו, את יודעת כמה אנשים בחברת חשמל מדברים על זה? את יודעת שהתקשר אליי סמנכ"ל בחברת חשמל, אני מקדמת עכשיו פרויקט, מגה פרויקט פה בארץ, עם איזושהי חברה ציבורית, אנחנו הולכים לעשות סולארי על מחלפים. מחלפים, זה מטורף.
מדהים.
הם בחרו בי ליזום את זה.
מדהים.
כי זה פרויקט הרבה יותר גדול ממה שאני יכולה לעשות ביזמות. כן, מתקשר אליי, הם לא, בחברת חשמל לא מבינים, איך אפשר לעשות סולארי המחלפים? הם לא מבינים, סבבה. אז התעצבנתי, פניתי למנכ״ל חברת החשמל, שלח אליי 4 סמנכ״לים. סמנכ״ל מתקשר אליי, רגע, דניאל מהסרטונים? ככה. אמרתי לו, כן. אז הוא אומר לי, זה מטורף. מה, איך את עושה, איך את מושכת את הקבל, איך את פה, איך את שם. כאילו, עכשיו...
אבל מותר לך לעשות את זה?
מותר לי מה שאני רוצה. הנה, אני,
לא, רגע, זה לא מסוכן.
אין שם חשמל חי, כל עוד אין חשמל חי זה בסדר. ואני חיה במותר לי מה שאני רוצה, עד שיבואו ויגידו לי אחרת.
לא, אבל יש פה איזה...
לא, אבל זה לא חשמל, זה לא חשמל חי. זה לא חשמל, אין כלום.
עדיין לא חיברו את זה לרשת החשמל.
עדיין לא חיברו את זה לרשת, זה חיבור שצריך לעשות.
ואז יבוא מישהו עם תעודה לעשות את זה ו...
כן,
כן, היא לא עושה עבודה של חשמל, אין שהיא מסוכן.
לא, לא, ברור שלא. נכון, איזה תגובות קיבלתי. תגובות מהמהנדסי חשמל של, תקשיבי טוב, בלינקדין, תגובות מהמהנדסי חשמל של ים המלח, מפעלי ים המלח, כאילו מפעלים, מפעלים. הקוסמטיקאית שלך גאה בך, איך את שומרת על הציפורניים, את מבינה, גברים כאילו, את מבינה על מה אני מדברת.
שובניסט.
לא, אז קודם כל היא מאוד גאה בי, אבל כן, אבל אני שומרת על הציפורניים. זה לא חשמל חי.
מה את עושה כל יום, כשאת קמה בבוקר, מה הדיי ג'וב שלך?
כרגע, בחצי שנה האחרונה, כמו הרבה מאוד יזמים, הדי ג'וב שלי זה כסף, וכמה שיותר כסף לפרויקטים, כי כסף מאוד יקר. כן, אנחנו, מה שקורה זה שאנחנו לא מגייסים כסף לחברה, אנחנו לא סטארט-אפ. אני ועדי 100% בעלי המניות של כל הקבוצה הזו, ואנחנו מגייסים לפרויקטים. אבל התקופה הכלכלית היא קשה, והאינפלציה מאוד גבוהה, והריביות מאוד גבוהות, אז ככל שזה הולך ומתגבר, מאוד קשה.
מי היום יוצא ליישובים ומביא לקוחות?
אנשי המחירות שלנו, יש לנו מתווכים, אבל אין לקוח שאני ועדי לא היינו אצלו, אין לקוח שלא מכיר אותי ואת עדי, אנחנו לא... הניתוק מהקרקע גורם להפסדים. וככל שיש לך יותר אנשים שמעבירים מסמך אחד מהשני, זה פשוט בסוף מגיע אלינו מפסיד. ואנחנו לא רוצים את זה, אנחנו לא רוצים להשקיע משאבים, ובסוף לגלות שזה סתם בלוף או לא מעניין, או עסקה פחות טובה. אז אנחנו עושים הרבה, אנחנו עושים הרבה בידיים, וזה חשוב לנו.
איפה את רואה את עצמך עוד 5 שנים?
איפה אני רואה את עצמי עוד 5 שנים? אני חושבת שזה תלוי לאיפה החברה תלך. אני מאוד מאוד, אמרתי ואני אגיד את זה, אני מאוד רוצה להרצות. אני מאוד אוהבת ללמד, אוקיי? בתחום של היזמות. אני כאילו מרגישה שאני בונה את המסע עכשיו, בשביל לבנות איזה קורס אחר כך וללמד אותו. מהשטח, מהרגליים. אז אני מאמינה שאני אעשה את זה, ואני מאמינה שאני אעשה עוד איזה משהו מטורף. אני לא יודעת מה אני אעשה. אני לא חושבת לעוד 5 שנים. אני חושבת לשנה הקרובה. לא.
זה גם בתוכניות שלך?
כן, לאט לאט.
רואה, את רוצה משפחה?
כן, אני רוצה באיזשהו שלב להקים משפחה, אבל אני לא חושבת על זה.
זה לא ב...
זה לא ב...
כאילו היזמות וההתפתחות... היזמות וההתפתחות העסקית יותר מניעה אותך כרגע מדברים אחרים.
כן,
אני... שמצופה במרכאות מבחורה בת 27.
כן, אני חושבת שזה מאוד... זה קשה לשלב את זה ביחד, אבל...
זה קצת יעקב. חופשת לידה, עניינים.
אני כל כך לא שם.
כן.
אני כל כך לא שם.
ספרי לי קצת על המשפחה שלך, ההורים שלך, אחים.
כן, אז אני הבחורה, יש לי 2 אחים, כאילו אחות ואח, קטנים ממני, למרות שאחותי כבר נשואה ועם ילד, אבל היא קטנה.
וואלה, בת כמה היא?
היא בת 24. אז היא בחרה לעשות הפוך.
כן.
ואח שלי הוא חייל באיזשהו יחידה מסווגת בחיל האוויר. אבא שלי הוא קבלן. יש לו חברה משל עצמו.
קבלן שיפוצים?
לא, לא, לא. הוא בונה בתים בשיטה אמריקאית, מעץ, ואימא שלי גידלה אותנו. כן.
אבל הוא גם היה מעורב איתכם וגם היה בבית ו...
כן, כאילו... כן, היה ביניהם חלוקת תפקידים.
מה הם חושבים על מה שאת עושה?
אני חושבת שהם מאוד גאים.
כן?
כן.
טוב, יש הרבה זמן.
אני ראיתי תגובות בפייסבוק, נראה לי אחד מהם, זה אימא שלך.
אימא שלי היא האור של החיים שלי.
נגיד שהלכת למפגש הזה אצל עדי, ושהצלת לו, הם תמכו, הם האמינו בה.
אני חושבת שכמו שאת הספקת כבר להכיר אותי, אני לא כל כך שואלת, אז אני אומרת בדיעבד, וזה היה כך כל החיים שלי, אז כן, הם תומכים. כן, כל החיים, מגיל 16, בואי, הייתי במשלחת לדנמרק, חייתי שם חודש אצל משפחה. היה דברים שאת יודעת, הורים אחרים היו אומרים, מה פתאום שאני אשלח את הילד שלי למשפחה זרה? מה יקרה לך שם?
מאיפה שמעת על זה למשל?
זה היה מהבית ספר.
מבית הספר.
חילופים, כן,
חילופים. אבל חילופים כאלה, אבל אתה לא באמת יודע, בסוף סוגרים את הדלת ואתה עם המשפחה של הדני שלך, כאילו, של הדני שלך.
זה מפחיד, כי אתה רק בן 16 ואין חוב.
זה מדהים. זה חוויות שאם אתה צובר אותם במהלך החיים, אתה בונה לעצמך יכולות חברתיות. אומץ ויכולות חברתיות.
בואי נחזור לעסקה הראשונה שסגרת במושב שם.
כן.
איך הייתה הרגשה? איך חגגתם את ההצלחה הזאת? ספרי לנו.
אני לא חושבת שעצרנו לחגוג את ההצלחה. אני חושבת שזה היה רק שלב ראשון בדרך מאוד ארוכה. ככה ראינו את זה, ובשנים הראשונות, גם היום, אנחנו מנסים כל הזמן לשפר מה לא בסדר. אנחנו לא יותר מדי מסתכלים על מה בסדר. מה שבסדר הוא כבר בסדר, כן. אין מה לגעת בו, וזה אחלה. הנה, את רואה, אני מתראיינת פה, אז כנראה שמשהו בסדר. אבל אני ועדי כל הזמן מתעסקים במה לא בסדר, באיפה אפשר ליפול, באיפה אפשר לשפר.
כן, אתם מתעסקים בזה, באיפה, כן.
ברור, כן. אם אתה לא מתעסק בזה, אתה נופל. פה בישראל זה מאוד קל. כאילו, אנחנו מתעסקים סכומים מאוד מאוד גדולים. אנחנו גייסנו הרבה מאוד עשרות מיליוני שקלים לפרויקטים. יש לנו אחריות אישית עליהם, אנחנו אחראים לכל הדבר הזה. זה גם חשמל. זה חשמל.
זה חייב תמיד לעבוד. אם זה לא עובד, זה אחריות שלך.
זה לא עובד, זה לא מחזיר את ההלוואה, אין מאיפה לשלם שכירות, בלגן. אז אי אפשר, אנחנו כל הזמן על המשמר. וזה חשוב לנו. כאילו, מה שאנחנו עושים חשוב לנו, אנחנו רוצים שזה יהיה משופצר. מה גם שהרגולציה פה בישראל היא משתנה. יש הרבה מאוד סוגי הסדרות, הרבה מאוד דרכים, הרבה מאוד דברים. עכשיו יהיה אפשר לעשות נגיד בין קרמים ביקבים. כאילו, אם אתה לא לומד את זה חצי שנה לפני, אתה לא מתכונן לזה חצי שנה לפני, המונפקות ידרסו אותך.
אתה נשאר מאחורה.
המונפקות כאילו זה החברות הגדולה.
כן, השוק מחולק.
היא מתחרה עם חברות של מיליארד, ששוות מיליארדו שקלים.
נכון. החברות שאני מתחרה איתן, אחת שווה 1.9, השנייה הנפיקה ושווה 3 מיליארד.
מה, כמו סולארייג' ו...
לא, סולארייג' זה חברה שמספקת ממיר. הם לא יזמים, לא קבלנים, או הם אולי הם בונים ביתיות, לא יודעת, כזה, אבל הם לא איתי במשחק. הם אולי מנסים למכור לי ממירים. המתחרים שלנו הם בעיקר חברות יזמיות, חברות יזמיות, בגל של 2020, שהתחילו לפני. ב-2020 הנפיקו. היה שוק מטורף. הנפיקו והגיעו לשווים מאוד גבוהים. הם מהווים תחרות. כמובן שיש עוד חברות בסדר גודל שלנו. אבל אנחנו מצליחים להתבלט, ואנחנו מצליחים להביא עסקאות, ואנחנו מצליחים להתקדם.
כיף לך?
כן.
מאוד. את מרגישה שאת ככה חיה בשלמות והגשמה?
אני לא חיה בשלמות, אף אחד לא חי בשלמות, ואני חושבת שבכל דבר טוב יש מלא דברים.
לא שלמות מהמילה של המושלם. של שלם, כאילו? של שלם. עדיין לא?
לא יודעת מה זה לחיות בעולם של שלם. אני הרבה פעמים מסתכלת על מה עוד, מה אפשר לעשות עוד. אני לא...
את חושבת שאם לא היית הולכת ללמוד בארצות הברית, הדברים היו אחרת?
יש לי תחושה כזאת, כאילו כל דבר בחיים הוא פאזל. כאילו, אם לא הייתי הולכת ללמוד בארצות הברית, אז כזה דיינו, נכון? אם לא הייתי הולכת ללמד, אז זה לא קורה.
אם לא הייתי הולכת לארוחה עם עדי.
אם לא הייתי הולכת, אם לא היה לי כנפיים להביא, על הפנים.
זה נראה לי כל מיני נקודות מפנה כאלה, קבלת החלטות שעשית.
כן, אבל...
ששינו את הכל.
אז בנושא של קבלת החלטות, אני חושבת שלא משנה מה מחליטים, צריך להחליט מהר. אני בן אדם כזה, אני מאוד אינטואיטיבית. מסכימה
איתך מאוד.
אם את לא מחליטה מהר, את כאילו לא מחליטה בכלל, ואת נתקעת. ואז אנשים אומרים לי, מה? איך את בת 23 ויש לך 3 תארים? כי החלטתי, כי קמתי ועשיתי, ולא ישבתי ואמרתי, וואי, בכלל המינהל, או הבין תחומי, התחום הזה, זה לא משנה, זה לא מעניין.
אני כל כך מתחברת לזה.
כי זה לא מעניין, בסוף מעניין התכלס. עשית או לא עשית, אפס או אחד, החיים מסתכמים בזה. אין, האפור הזה באמצע, הוא לא מעניין, אז תלמדי דו חוגי, או תלת חוגי, או תשלימי אחר כך, או תעשי לפני.
כן, אבל לפעמים אנשים אומרים לך, בגלל שאתה ככה מקבל את ההחלטות, אתה נראה כאילו כבן אדם לא יסודי ולא, ונמער כזה. כאילו, שוב.
אני לא מתחברת לזה.
לא, רגע.
תלוי באיזה, על איזה החלטות. אולי החלטות כלכליות עמוקות, האם לקחת...
אבל גם החלטה כלכלית עמוקה.
שנייה, שנייה.
ביקרת על עבודה באינטל בשביל לפתוח עסק עם עדי.
אז רגע, נכון. זה לא דיברתי על ההחלטות האלה. ההחלטה הזאת היא באה... אוקיי, אז יש לי עץ החלטות. מכירה את זה שפעם בראש אחד היה לך כזה משהו, ואחד כן, לא, כן, לא. ככה אני חיה את חיי. אז אני כאילו, נגיד, אינל, האם לעזוב את העבודה באינטל? זאת היא השאלה למעלה. כן? שתי אופציות, או שתפסידי או שתרוויחי.
וואי, זה ממש כאילו...
הפסדת?
פה תובנה לאנשים, כן.
ככה אני חיה את חיי כבר הרבה שנים. הפסדת?
כן.
אוקיי, תחזרי לאינטל.
או למשהו דומה, לאינטל. לכי
תעבדי בסטארט-אפ אחר.
נכון.
לטבע, בסדר.
לא, הצלחת?
נכון.
אחלה, הצלחת.
והפריבילגיה שאת בת 23 ולא בת 43.
נכון. היא לא חוזרת על עצמה.
אישה.
הזמן רץ.
ולכן גם אותו בחור ובחורה צעירים שמאזינים לפרק, יכולים באמת לקחת את השעה, לא כיף לכם במה שאתם עושים, או יש איזו הזדמנות שניכרת בדרככם, אותו עליה. כי מה יהיה הפסד?
מיוחד שאתם לא נשואים ואין לכם
מה יהיה הפסד? נכון. כשאני עזבתי את שטראוס, להיות יועצת משכנתאות, ולא היה לי שום רקע, וזה אמרתי, אוקיי, במקרה הכי גרוע אני אוכל לחזור לשטראוס תנובה, בניהול מותג, אני אחזור לזה. מה יקרה? אותו דבר בדיוק, וזה הפקטור של הגיל הוא כן משמעותי. כי בן אדם בן 50 קשה לו יותר לעשות את זה.
כן, ואני רגע אגיד גם עוד משהו על אנשים צעירים ועל הדבר הזה. אני עשיתי את זה אחרי שלמדתי משהו, אוקיי? לדעתי, אני מאוד אוהבת את האקדמיה, בסדר? זה מאוד חשוב לדעתי, אם אתם עושים משהו, לעשות גם תואר. ויותר מזה חשוב לבדוק. אני לא אומרת כל הצעה שנקראת בדרככם, כי יש הרבה, בואו תעבדו 3 שעות מהפייסבוק, תרוויחו 5,000 שקל, כאילו פירמידות סטייל כאלה. פשוט אין דבר כזה כסף קל. גם אני עבדתי מאוד מאוד קשה, ואני בטוחה שכל, ואני עד היום עובדת מאוד מאוד קשה. וכל מי שמשיג משהו בחיים, אם זה כסף, או מעמד, או לדבר במקום כזה או אחר, הוא עבד מאוד מאוד קשה בשביל להגיע לשם. אין דבר כזה, תעבדו שעתיים ותרוויחו 20,000 שקל. וזה חשוב להגיד את זה, כי יש הרבה חרטות כאלה שמסתובבות.
גם אצלנו בתחום. בוא תלמד 80 שעות אקדמיות ותעשה 30,000 שקל.
כן,
בולשיט.
נכון, נכון. כל הקורסי חוץ האלה, אחלה, יכול להיות שאתה תלך ותעשה משהו באיזה מכללה, לא יודעת כן. מה, ויכול להיות שאתה תמנף את זה בעצמך. אבל לא לצפות שכשתסיים את התואר, אז אנשים חכו והתקשרו ויגידו, גם אני לא הגעתי לאינטל כי אינטל התקשרו אליי, כן? ממש לא. כן. אז צריך לעשות וללכת ולדחוף את עצמך, גם אחרי הלימודים. זהו. וגם כאילו, וללמוד.
יש עוד משהו שהיית רוצה מעבר לעץ הנפלא הזה של תהליך קבלת ההחלטות לשתף את המאזינים?
אני חושבת שהתהליך הזה של קבלת ההחלטות הוא המפתח, הוא פשוט המפתח להכל. אם אתה יודע להחליט מהר, גם אם אתה עושה טעויות...
יש אנשים שלא יודעים להחליט מהר. ואין להם גמישות מחשבתית.
אבל זה לא גמישות מחשבתית. זה מאוד לא גמיש מחשבתית. זה כן או לא. מה קורה ב-worst case scenario? מה יקרה? מה? אם התוצאה של מה שיקרה זה שלא יהיה לך חיים ואתה תמות,
שזה המהות של גמישות מחשבתית.
מה, להגיד?
להחליט, כן. שזה לא רע, שאתה מוכן לקחת סיכון ולעזוב את אינטל בשביל איזשהו משהו שבוער לך עכשיו בבטן. ואוקיי, אז אם לא יעבוד, אז אני אחזור. זה סופר גמיש.
זה סופר אמיץ, אולי.
גם.
פשוט לא צריך לפחד. אני חושבת שעד גיל אתה יודע מה, אני לא אשים את זה בגילאים, כן. אני אשים את זה בטווחי סטטוס. אני חושבת שעד שיש לך ילדים, אין לך אחריות. לפני כאילו. אין לך אחריות, את אחראית על עצמך, אנחנו פה במדינת ישראל, זה, לא שאני מעודדת את זה, כן, אבל זה בית מלון לפושטי רגל, כן? מה הדבר הכי גרוע, באמת, כאילו, מה הכי, הכי גרוע שיכול לקרות? מה? אין פה את הדבר הכי גרוע שיכול לקרות. בארצות הברית, זה באמת גרוע. אתה יכול להפסיד הרבה מאוד כסף ולהיות בבעיות מאוד מאוד קשות, וזה באמת הכי גרוע. אז אני שם אולי הייתי נזרת יותר, כמו שאנחנו נזרים יותר.
אז את אומרת פה עוד הבנה לזמות עסקית, גם אם החברה שלך חלילה נפלה או העסק נפל,
לא קרה כלום. ככה אני חיה את החיים שלי. לא קרה כלום.
אף לא שמעתי את זה, האמת.
כי שוב, אין לה אחריות.
לא, עוד פעם, נכון. זה נוגע לילדים.
נכון, כי אין לך משפחה.
נכון. בשנייה שיש לך ילדים ויש לך את הדבר הזה, אתה אחראי...
לא יכול להיות כזה נועז.
לא, לא, פשוט אתה אחראי. יש מישהו שמחר בבוקר צריך לאכול? הוא צריך לאכול? אם אתה עכשיו...
תחזור לבית של ההורים אם אין לה כסף. לא קרה כלום.
כן, כאילו מה... מה כבר יכול לקרות?
והם ישלמו לך על החשמל מים וכל דברים.
אני אהיה רעבה. בסדר? אני לקחתי את האחריות על עצמי, אני בחרתי את זה, אבל אני לא יכולה לתת לילדים שלי לאכול על הבחירות שאני עשיתי.
כן, ולא
תעמיסי
את זה על ההורים של החלילה.
כן, ואני גם לא אעמיס את זה על ההורים שלי. יכול להיות שאני פגע בתור דניאל, בסדר? אבל האקט הזה של לפגוע באחרים, שם כבר קבלת ההחלטות היא אחרת, והיא מחושבת יותר, וזה גם תלוי בסכומים. גם כשיש לך ילדים, ואת כי לא נגמרים החיים, אני מאמינה, כן?
ברור שלא.
אין לי עדיין, אבל...
פשוט יש לך את האחריות לדאוג להם אוכל, בתי ספר.
נכון, אז אולי אתה לא תלך ותפתח הלוואות של 100 מיליון שקל בשנתיים, כמו שאנחנו עשינו, כי זה אולי מסוכן. יכול להיות. יכול להיות. הנה, הכלכלה תראה מה קורה. מישהו, אני לא חייתי בכלל בתקופה שהייתה ריבית שהיא לא 1.6. אז אני לא יכולה לחזור.
כן,
הפריים, כן. אבל ברמת הקבלת החלטות, אז אתה אולי תפתח 20 מיליון שקל. אבל אתה תעשה משהו. אתה תנסה לקדם את עצמך באיזשהו אופן, גם אם יש לך ילדים. פשוט בצורה טיפה יותר מתונה. טיפה יותר איטית אולי. זה גם בסדר, אבל כל עוד אתה צעיר, זה הזמן שלך. בשביל מה אנחנו חיים את הגיל הזה של בין 20 ל-30 נניח, או בין לא משנה מה עד שיש לך ילדים.
אז עכשיו אני אשאל אותך, האם את גם, לאור זה שאמרת שאת עכשיו אחראית רק על עצמך, את גם עושה איזושהי תוכנית של, אוקיי, איזשהו ביטחון, לכשתהיה לך משפחה, ילדים, אז יהיה לך איזשהן רזרבות, איזשהו משהו שתוכלי להמש... כאילו, משהו יציב ובטוח יותר, שאת בונה לעצמך כרגע?
כל הקרנות כזה סטייל, להשקיע בקרן השתלמות.
קרנות, אולי אפילו דירה לעצמך.
כן, הדברים האלה כן.
בדיוק שאלתי אותה, דניאל, תגיד, יש לך דירה? כאילו הייתי כזה מודאג בכל מה שאתה עושה.
כרגע אין לך דירה בישראל?
לא, יש לי כאן נכסי נדלן, יש לי חברת נדלן.
כן, אבל זה של החברה, צריכה שאני חושבת ש... עוד פעם, זה מה שאני שואלת, אם את דואגת לעצמך, לדניאל ביטון, שיהיה לך דברים בצד, שאם החברה תקרוס, חס ושלום, יהיה לך דברים שצברת לעצמך, לדניאל, בלי קשר לי.
אני בונה את זה, זה לא לוקח דקה. כי אני מחפשת השקעה שהיא גם טובה, אני לא הולכת לגור שם, אז אני מחפשת משהו שהוא יהיה טוב, וזה גם לא מאוד מאוד פשוט, אבל כרגע אני ועדי החלטנו שאנחנו משקיעים את הכל בחברה. זו ההחלטה שהייתה לנו, אנחנו מפתחים אותה, אנחנו מרחיבים אותה, אנחנו מביאים עוד סוגי נכסים, אבל יש, כאילו אני מסכימה ולא מסכימה עם מה שאת אומרת, כי עצם העובדה שיש לי חברת נדלן ויש נכסים בתוך החברה, מאפשרת לי להגדיל אותה בצורה שכאדם פרטי אני לא הייתי יכולה.
כאילו, את לעשות לביתך.
זה ביתי, אבל אני כאילו,
זה לא,
אני לא מרגיש
שזה
לא.
אחרת.
זה ישות משפטית אחרת, אבל בסוף בסוף, אני אגיד לך למה לא.
מיסוי, את כאדם יכולה... עכשיו דניאל יכולה לקנות דירה אחת,
נכון.
ב-75% מימון,
נכון.
בלי מס רכישה אם זה עד סכום מסוים, אחר כך למכור אותה, כאילו דברים לדניאל, בלי עדי
אבל
ובלי החברה.
כמה אחוז מימון את יכולה לקבל?
גם 90.
גם 100.
בסדר, נגיד גם 100. אבל עוד פעם, זה בסוף לא הולך אלייך.
זה...
את מביאה את זה הביתה, זה יש... דברת על שיהיה לך
כן,
דברים וציבים
כאילו, כן
לך,
ולא.
וכן, כמובן גם קרן השתלמות וקרן בקופת גמל ופנסיה.
קודם כל בפנסיות אני לא מאמינה, אנחנו שמים בזה כסף כי זה החוק, אבל אני פשוט לא מאמינה בזה, אני מאמינה בלעשות כסף עכשיו. כן, צריך לקנות בית, את צודקת. זה נגיד משהו שכן, פה בישראל זה נכון.
מה את עושה אם את לוקחת משכורת, אני מניחה?
כן, ברור.
מה את עושה עם המשכורת? את חוסכת אותה
כן,
למה?
כן, אני חוסכת אותה, אני שם, עכשיו זה קרן, סגרתי את זה במין פיקדון, כי מקבלים 4% על הפיקדונות, זה מטורף, כאילו, את לא עושה 4% בהרבה מאוד דברים. בהרבה מאוד דברים את לא עושה 4% היום, וכולל עסקאות נדלן שהיו פעם, שהן היו גרועות יותר מ-4%, אז אני שמה את זה שם, ואני חושבת שאני מחפשת לקנות אולי בית שהוא לא ממונף, אולי להגדיל את הקרן הזאת טיפה יותר, החסכונית הזאת טיפה יותר, ואולי לא למנף את הבית, אלא לקנות אותו במזומן.
למה לקנות במזומן?
אני אגיד לך למה. כי יש משהו שלומדים כשלוקחים הרבה מאוד הלוואות בחיים.
אז את צריכה לעשות הבחנה והפרדה בין
העסק
לבין הפרטי.
כן, אבל כן ולא. כי אף אחד לא עושה את ההבחנות האלה בסוף, כשמשהו קורה, הכל מושפע מהכל, כאילו את...
יש לך ערבות אישית, יש לך ערבות אישית.
לא, זה בגדלים האלה כבר אין ערבות אישית, אבל עדיין, אתה קשור בחברה, שם שלך קשור בה, אני לא בטוחה שכל בנק, לא שחס וחלילה יקרה משהו, כן, אבל סתם, אם נגיד, את זה מאוד מצליח, אז אתה נהנה מזה, ואם זה מאוד נכשל, אתה נכשל עם זה, כאילו, זה... ואין את זה במזומן, שאתה קונה משהו שלך. אתה לא שואל, אף אחד לא נשאל, אתה הולך וקונה אותו.
תקני דירה
כאילו
קטנה.
כאילו ככה אני
אתה מראה. אתה הבעלים היחיד, כאילו. כי זה
בעצם,
הכסף.
כן. עוד פעם, היא חולקת על דעתי, אבל זה פשוט תובנה מלקחת הרבה מאוד הלוואות שהן לא משכנתאות. יכול להיות שבמשכנתאות לפרטיים זה אחרת, יש לך מסלול חלק קבוע, חלק ככה, אין את הדבר הזה בהלוואות עסקיות. ויכול להיות שעדיין לא חוויתי את התהליך הזה של לקחת משכנתה על השם שלי, אז אני לא בדיוק יודעת, אבל מהלוואות העסקיות שאני לקחתי, כאילו, זה כמו פוקר, הבית תמיד מנצח, סבבה? לא משנה לכאן או לכאן, מחר תעלה הריבית, את תצטרכי להחזיר אותה, לא יהיה לך להחזיר אותה, הם יקחו לך את הבית. כאילו, זה פשוט ככה, או שתמחירי אותו, ואז לא נשארת עם כלום. אז אם כבר אני רוצה לקנות לעצמי משהו, אני רוצה לקנות לעצמי בית, במזומן.
בהצלחה.
תודה. זה מה שאני רוצה.
אז דניאל ביטון, מנכ"לית EDI אנרגיה, אני אפילו כאילו אומר, מנכ"לית כאילו של חברה כזאת גדולה, זה, בי זה מעורר הרבה מאוד השראה, וגם אני בטוח ש...
אני בטוחה שהמאזינים יקבלו המון השראה.
אני מקווה.
ואני נפעמת פה. גיל כל כך צעיר, כזו רזומה מרשים.
והשראה לכל מי שצעיר ולא התחתן עדיין, והוא רואה, השמיים הם הגבול, ומה שאני הכי לקחתי, זה בית מלון לפושטי רגל. לא,
זה לא רק אני אומרת, כן?
לא, אני עבדתי עם הרבה עובד ועבדתי עם הרבה מאוד יזמים, וזה את הראשונה שאומרת את זה.
שלא מפחדת?
לא, שאומרת את המונח הזה שבעולם היזמות לא שמעתי אותו, אני.
אני מניחה שרוב היזמים שעבדת איתם הם לא 100% הבעלים של החברות שלהם. הם עשו סבבים אולי של גיוס, ואז אלה לקחו קצת, ואז הם חולקים איתם גם בסיכון. בסוף שזה שלך וזה הכל סביבך, אתה צריך להכיר את כל המקרים והתגובות. מהכי טובים של הנפקות וכל אקזיטים מהסוג הזה, ועד להכי גרועים. צריך להכיר בהכל, צריך להכנס לזה עם עיניים פתוחות.
טוב.
תודה רבה.
תודה רבה, והשראה לכל המאזינים.
תודה לכם.
תודה נתניאל, להתראות. ביי.
ביי ביי.
תודה שהזנתם לעוד פרק של המרוץ לדירה. על מנת לא לפספס אף פרק, תעשו עוקב לפודקאסט. אתם מוזמנים להירשם לניוזלייטר של ימית ולקבל עוד תכנים מעשירים. פשוט רשמו בגוגל ימית אפריאט.